גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה. הנה חמישה דברים שלא בטוח שידעתם על האורח שלנו היום. הוא זכה עם בני יהודה באליפות היסטורית והיחידה שלה גם בבוגרים וגם בנוער. הוא הוכתר 3 עונות ברציפות כמלך השערים של הליגה הבכירה. התלמיד הראשון שלו השווה את השיא שלו. אוי אוי אוי. הפרט הרביעי, לקח לו בדיוק דקה להיות מורחק ממשחק העונה. הפרט החמישי, הוא שיחק פעמיים בשלב שמינית גמר גביע אירופה. והנה דבר אחד שאתם בטח יודעים על האורח שלנו, את השערים שהוא כובש, הוא חוגג עם הידיים מושטות לצדדים ועושה תנועת אווירון. גורמים במועדון, פתיח ומתחילים.
גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.
שלום לאווירון אלון מזרחי.
אהלן יוסי.
איזה כיף לארח אותך פה.
תודה.
טוב, הסיבה שלשמה התכנסנו היא כמובן העובדה שעשית, וכמו שאמרתי בדברים שאולי לא ידעו עליך, עשית פעמיים שמינית גמר גביע אירופה, אז היה מחזיקות גביע. אנחנו מדברים גם ב-93-4. נגד פארמה, גם ב-98 נגד ריד, אבל בוא, לפני שאנחנו נוגעים בזה, בוא נעבור קצת על הנקודות. זכית באליפות גם מבני יהודה, גם בבוגרים, גם בנוער, זה משהו היסטורי לעשות בשכונת התקווה.
כן, גדלתי בקבוצת בני יהודה תל אביב, פרוור בתל אביב, והאמת שלעשות גם אליפות עם הנוער בשנת 88, עונת 88-9, זכיתי עם הנוער באליפות ההיסטורית, שאתה יודע, לידי שחקנים כמו ניצן שירזי, זכרו לברכה, ושר מזרחי, ודוד אמסלם, ישראל כהן, שלימים הפכו להיות שחקנים בליגת העל. ושנה לאחר מכן, עם הבוגרים, 89-90, אליפות היסטורית גם מבני יהודה, כשגיורא שפיגל מוביל את המועדון.
דבר כזה גם קורה אחת ל-40 שנה, 30 שנה, שקבוצה, שהיא קטנה יחסית, אתה יודע, בני יהודה, הבאה אחריה, זה קריית שמונה עשתה את זה, כאילו זה
באמת היה היסטורי, כי בני יהודה לא היה לה את הכסף הגדול שלמכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואז לימים היה גם ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מועדונים עם המון קהל ועם הרבה כסף. בני יהודה הייתה ממש שכונה, פרוור, ובנתה יותר על מחלקת הנוער, הרבה שחקנים טובים ממחלקת הנוער יצאו משם, והיא שיתפה המון בקבוצה הבוגרת, וזה היה באמת היסטורי לעשות אליפות גם בנוער וגם בבוגרים. מדהים. שנה לאחר שנה.
3 פעמים ברציפות לקחת את תואר מלך השערים, וארבע פעמים בסך הכל. אותן 3 פעמים, אנחנו מדברים על 2 בהפועל תל אביב.
לא, בני יהודה.
בבני יהודה, סליחה.
שנתיים במכבי חיפה. אני אגיד לך, בשנת 91-2, בני יהודה בפעם הראשונה, סגנות אליפות, מכבי תל אביב לקחה אליפות. אנחנו מקום שני, אני עם חיים רביבו, קודריצקי, היינו שלישי התקפית.
איזה קבוצה.
יוצאת מן הכלל, עונה 91-2, שזכינו גם בגביע טוטו, אני גם זכיתי במלך השערים בפעם הראשונה, ובני יהודה זכתה בסגנות האליפות, מקום שני. שנה לאחר מכן, סיימנו גם כן מקום שלישי, היינו בצמרת של כדורגל הישראלי, בני יהודה, אותה השלישייה הובילה את ההתקפה, אני, קודריצקי ורביבו, גם כן זכיתי בפעם השנייה, ברציפות כמלך השערים, ו... שנה לאחר מכן,
הלכתי,
אז גיורא עבר למכבי חיפה, ולקח אותי ליאנקלה, 93-4, העונה ההיסטורית של מכבי חיפה, שלדעתי זו העונה הכי גדולה של קבוצת כדורגל בישראל, לדורי דורות,
עוד נדבר על זה,
ואז עשיתי את הפעם השלישית במכבי חיפה, ואז את הפעם הרביעית עשיתי עם דניאל בריילובסקי בעונה 97-8, שהייתי קפטן הקבוצה,
זו הפעם הרביעית. זכינו גם בגביע.
נכון, בגביע המדינה.
התלמיד הראשון שלך השווה את השיא שלך בשנת 2000, עונת 9-10, אתה לוקח את שלומי ארבטמן לתחתיך, אז כבר לא היית שחקן כדורגל, היית פרשת, אתה לוקח את שלומי ארבטמן והוא עושה עונה של 28 שערים, בדיוק כמוך.
כן, האמת שפרשתי בעונת 2004-5, לקחתי 2 ככה טיימאוט, מה שנקרא, מהכדורגל, ואז חזרתי להיות מאמן שחקני התקפה בישראל, התחלתי עם שלומי ארבטמן, שלומי היה שיחק בחוד עם פנטיני, אתה זוכר? אלישע לוי היה מאמן, ואז הוא הגיע אליי ואמר לי, אלון, אני רוצה לעבוד מול השאר, באמת לקחתי אותו כפרויקט, ולשמחתי באותה עונה הוא הפקיע 28 שערים, מכבי חיפה באותם ימים זכתה בשתי אליפויות עם אלישע לוי.
ובאמצע גם ליגת האלופות, באמצע ליגת האלופות היה.
ליגת האלופות, קמפיין שהם עשו. ובסך הכל שלומי ארבטמן באמת הצלח להפקיע 28 שערים, השווה ככה את השיא שלי. לא היה לי בעיה שהוא יעבור אותי, כי בסך הכל זה עשה לי כיף לראות עוד שחקן של מכבי חיפה והתלמיד שלך שיעשה את זה ויצליח, ובאמת עזרתי לו עם עם השנה ההיסטורית הזו שלו. הוא נמכר אחרי זה לבלגיה, ועשה חוזה של 3 שנים לגנט, קבוצה גדולה בבלגיה, ושמח בשבילו שהוא באמת יצליח.
גם אותם ניצחנו, אלון. תגיד לי, פרט נוסף שדיברתי עליו, לקח לך דקה אחת, 50 ומשהו שניות, עד שהרחיקו אותך במשחק העונה, 43,000 צופים, יצא לנו רמת גן, אנחנו נגד מכבי תל אביב, אז אתה נותן שם נגיחה לאיציק זוהר.
היו מאבקים, זה עונה 93-4, זה היה המשחק הראשון בקרב מול מכבי תל אביב, ביצנון רמת גן, לרחתי יותר ב-43,000-50,000 צופים, כי ישבו גם אחורי השאר שם, לא היה סיכה להכניס, ואני, אתה יודע, קצת האמוציות, וזה היה משחק עם המון המון מלחמה פסיכולוגית בתקשורת, והקהלים, ושחקנים, איציק זוהר, ואלון חזן, אתה יודע, היה הרבה ויכוחים, רוני לוי, ונימני, אתה יודע, כניסות במרכז המגרש, ואני באמת בדקה הראשונה עשיתי טעות, שלשמחתי לא הפסדנו את המשחק, כי אם היינו מפסידים את המשחק, השארתי את הקבוצה ב10 שחקנים מדקה ראשונה.
מדקה ראשונה.
ומאוד שמחתי שעשינו טקו, כי אתה יודע, בכל זאת משחק צברת, משחק העונה, אלו חזה נפקיע את השער הראשון, אחרי זה הם ישבו דרך אגב משער בנבדל, של אבי כהן, המגן, ולשמחתי, שוב אני חוזר, לא הפסדנו את המשחק, ואז הגומלין בקריית אליעזר, כבר אנחנו יודעים איך זה הסתיים, 5-0, וזה עשה לי, איך אומרים, קצת ירד ממני כל אתה יודע, הכובד הזה במשקולת הזו.
בימים אלה אנחנו ציינו לפני כמה שבועות 30 שנה לאותו 5-0. מה הלך שם?
תראה, קודם כל, אם תיקח את כל ההיסטוריה של משחקי צמרת, קבוצות, מה זה משחק צמרת? משחקי עונה, סליחה, יותר נכון, מול שתי הקבוצות שרצות לאליפות, לא היה משחק עונה שהסתיים 5-0. לא היה. אני אקח אותך שנה-שנה, אני מדבר איתך גם אי שם בשנות ה-80 וה-70, קבוצות שרצו לאליפות, מקום ראשון נגד מקום שני, אף פעם משחק העונה לא הסתיים ב-5-0. זה המשחק היחידי עד היום, דרך אגב, היה 3-1, 3-0, 2-1, 1-1, 1-0, בערך כלל משחקים צמודים, אבל 5-0 לא היה, וזה היה משחק שלדעתי הוא אחד המשחקים הכי גדולים שהיה בכדורגל הישראלי, באותה עונה היסטורית 93-4, ש39 משחקים לא הפסדנו, זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, ואז שאתה מקבל את מכבי תל אביב, גם כן בכושר מצוין עם כל הכוכבים שלה,
מעלינו בטבלה, אתה, הם היו לפני המשחק הזה.
הם היו מעלינו בטבלה, ודענו שאם אנחנו רוצים לקחת אליפות, אנחנו חייבים לנצח את המשחק בקטע אליעזר, המשחק התפתח בצורה בלתי רגילה, כולם חצית ראשונה מדהימה, אייל ברקוביץ' ורובן שמה, רובן עטר רקדו שמה על קרגע שעשו דברים באמת יפים, ואני גם הצלחתי להפקיע את השער השני, אני חושב שאייל ברקוביץ' עשה את הבישול הכי יפה שלו בקריירה, כולל באנגליה, בלי לגעת בכדור. זה לא היה דבר כזה, הוא כאילו, יש לו עיניים אחוריות, הוא קרא את המהלך 7 פעמים קדימה, והוא עד כדי כך שהוא לא נגע בכדור, כשהוא ידע שאני מאחורה, הוא פתח את הרגליים, ואני השאיר אותי למעשה לבד מול השוער, ואני מול השוער יודע להפקיע כמובן. זה היה באמת אחד המשחקים שמכבי חיפה, וגם המועדון וגם הקהל, לא ישכח לעולם, כי אם תמיד תדבר על העונות הטובות של מכבי חיפה, ואולי הרבה, היו אחרי זה הרבה עונות טובות עם אליפויות כמובן וגביעים, זה משחק שלא ישכח לעולם במועדון מכבי חיפה.
לא ספק. אתה מדבר על אייל, הוא השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
שיחקתי עם המון שחקנים גדולים בקריירה שלי, אם זה חיים רביבו בבני יהודה, קודריצקי כמובן לתעמי אחד הזרים הטובים בכדורג הישראלי, אחרי זה במכבי חיפה רובן עטר, אלון חזן, סרגי קנדורוב, שחקנים באמת ברמה, אבל אייל הוא היה מעל כולם, כי הגדולה של אייל היה, הוא היה עושה את כולם טובים יותר. זאת אומרת שתמיד הוא היה משחק, תמיד כולם היו טובים יותר, היה משהו שאייל יודע להפיק מכל שחקן, אפילו מהמגנים ששיחקו, הוא הצליח להפיק את המקסימום, ואני מאוד נהניתי איתו.
דרך אגב, עם אייל,
שחקתי רק עונה אחת, עונת האליפות, 93-4.
נכון.
זאת אומרת, אחרי זה הוא יצא לשחק באנגליה, אז אני נשארתי בחיפה כמובן עם קנדאורו, וגם לימים קנדאורו עזב, חיים רביבו עזב לסלטה.
לא, אבל גם עונה אחרי זה שיחקת, גם ב-94-5.
94-5, אבל עברתי אחרי זה.
עברת ל...
לא, 95-6.
95-6, ממש בהתחלה שיחקת איתו. חזרתי למכבי
חיפה, שיחקתי איתו קצת, זאת אומרת, עונה אחת שלמה עם אייל נהנית ממנו, אבל בנבחרת שיחקנו כמובן 10 שנים ביחד, ואין לי ספק שהוא לטעמי לפחות השחקן הגדול ביותר, ששחקתי איתו.
יפה מאוד. אתה יודע, אתה מדבר על מכבי חיפה, וגם יצא לנו לדבר פה לפני שהתחילה ההקלטה, אתה מדבר על מכבי חיפה כאילו זה אתה.
כן.
זה, אתה מדבר בסוג של שחקן בית אפילו.
נכון, אני יכול להגיד לך שתמיד שאני מגיע גם היום למשחקים של מכבי חיפה בסמי עופר, הקהל רואה אותי כמו שחקן בית. זאת אומרת, אם יש שחקנים שהאוהדים של מכבי חיפה, ואני מדבר גם היום, הצעירים של היום, שהם אוהבים, אני לא מדבר של בכלל אוהדים של פעם, אם זה נגיד רובן עטר שהוא באמת אהוב הקהל, ואם זה יניב קטן שהוא באמת אוהבים אותו, רפאלוב היום, אני לא פחות מהם, מבחינת האהדה אליי, מבחינת האהבה אליי, באמת, אני מסתובב בכל רחבי הארץ, אני נפגש עם המון אוהדי מכבי חיפה, ואני מזוהה, אתה יודע, אני אומנם גדלתי בבני יהודה, אבל הכל מתנקז לכיוון מכבי חיפה, כי גם האליפות ההיסטורית, וגם ציינת פעמיים גביע אירופה, וגם מלך השערים של מכבי חיפה בגביע אירופה בכל הזמנים, שנדבר על זה אחרי זה, וגם פעמיים מלך השערים של הליגה במדי מכבי חיפה, וגם קפטן כמכבי חיפה, גביע המדינה מניף את הגביע, גם גביע טוטו זכיתי מכבי חיפה. זאת אומרת, כל התארים האפשריים, גם קבוצתי וגם אישי, והקהל מאוד, מאוד אהב לראות אותי משחק במכבי חיפה. חבל מאוד שאתה יודע, היו לי כמה מידות שעזבתי את מכבי חיפה.
למה עזבת אותנו לניס, תגיד לי.
נכון.
תקשיבו סיפור. רגע, תקשיבו סיפור. אני 1998, אני נמצא באוסטרליה בטיול שאחרי צבא, ואז הבחור פה מעלה אותנו לרבע גמר, ואני אומר, אני חוזר לארץ לראות את מכבי מתפוצצת באירופה, בליגה, בהכל. אני חוזר לארץ, אני לוקח עיתון, ביום שאני חוזר לארץ, אני לוקח עיתון, אלון מזרחי חתם בניס הצרפתית. הדבר הראשון שרציתי זה לקחת כרטיס ולחזור חזרה לאוסטרליה. למה עזבת אותנו?
האמת, זה יחזב המון מקהל מכבי חיפה. בדיעבד זה היה, זאת הייתה טעות.
אתה מצטער על הרגע הזה? על הדבר הזה?
אני לא יודע אם מצטער, אבל המטרה שלי הייתה לצאת לשחק באירופה. עכשיו, טל בנין הלך לברשיה, ליגה שנייה באיטליה. חיים רביבו הלך לספרד, אייל הלך לאנגליה. כמובן שזה מקומות הרבה יותר טובים מליגה שנייה בצרפת. אבל המטרה שלי זה לקפוץ, היה לקפוץ מדרגה מניס למועדון אחר, ועובדה היא שבסוף העונה, הייתי חצי עונה בניס, הגיעו הצעות מווסטה ואסטון וילה, רק שהנשיא שלי שם דרש סכומים אסטרונומיים, אחרת הייתי משחק עליי. אחרת הייתי משחק עם אייל בווסטאם, אז אייל שחק בווסטאם, האזרחות את הכותרות, האווירון הולך שחק עם הקוסם בווסטאם, בסן בלונדון, וגם פה בידיעות אחרונות. אז חרה לי שבאמת עשיתי את החצי עונה הזאת בניס עם 5 שערים, ולא הצלחתי משם לקפוץ, ואז נאלצתי לחזור לארץ. אז תמיד אומרים בדיעבד זה טעות, אבל אתה יודע, יכול להיות שאם הייתי נשאר במכבי חיפה, היינו יכולים להגיע גם לגמר גביע המחזיקות גביע, ויכול להיות שהייתי מקבל הצעה ממועדון הרבה יותר גדול מניס.
ואז הלב שלי לא היה שבור, אתה ראית הלב, הוא שבור.
אבל אתה יודע, יחד עם זאת, עם כל הכאב וכל הצער,
היית חייב לעשות את הצעד הזה, נראה לי ככה.
בדיוק, אני חושב שהייתי חייב לנסות את מזלי באירופה, כי אחרת זה היה נשאר לי צלקת כזו, שלמה אחרים כן יצאו ואני לא יצאתי. פחות זה, אבל זה יחזב המון מהקהל של מכבי חיפה, אין ספק.
אתה מדבר פה על להגיע לגמר, ואין ספק שהקבוצה של 93-4 נתנה את מה שנקרא אות הפתיחה לייצוג של ישראליות באירופה. עשיתם שמינית גמר, פארמה.
כן, אבל לפני זה, כולם מזכירים את פארמה, אבל לפני זה שחקנו עם אלופת רוסיה,
טורפדו מוסקבה,
שהייתה קבוצה חזקה מאוד ברוסיה, הפסדנו שם 1-0, והיינו צריכים להביא את ההכרעה לאצטדיון רמת גן,
קריית אליעזר,
וכבר בדקה השישית אני מצליח להפקיע את ה-1-0, כן. הם עשו 1-1, זאת אומרת משמע, אתה צריך להפקיע עוד שני שערים. עכשיו, שאתה אומר פארמה, אוקיי, הכוכבים הגדולים שנדבר עליהם אחרי זה, אבל טורפדו מוסקבה הייתה אלופת רוסיה. זה לא, עוד שמע, זה 93-4, אנחנו בתחילת דרכנו כמועדון, כמועדונים ישראלים באירופה.
זהו, הכדורגל הישראלי התחיל לדרכו אז.
92, הכדורגל הישראלי, כולל הנבחרת של שאז היה מאמן שלמה שף, התחלנו לקמפיין באירופה. עם אוסטריה 5-2 בדיוק. ונכנסנו לכדורגל הישראלי, אתה יודע, זה היה השנים הראשונות. ומכבי חיפה עשתה באמת קמפיין יוצא מן הכלל, עברנו טורפדו מוסקבה, 3-1 ניצחנו.
מגיעים לפארמה, שמינית גמר גביע אירופה, ממש כמו מכבי חיפה העונה הזאת עם פיורנטינה. מגיעים לאיטליה, עושים פה בארץ קודם כל 1-0, מפסידים, ואז מגיעים לאיטליה, רק נאמר, פארמה של אז, תומאס ברולין, נבחרת שוודיה,
פאוסטינו אספריה, קולומביה,
נבחרת קולומביה, כאילו
ג'אן פרנקו זולה, כולם נבחרות איטליה, קולומביה,
שחקנים פסיכיים לחלוטין, אנחנו מגיעים לשם.
פארמה, אנחנו רק נחדד את הזיכרון של הצופים. פארמה זה כמו היום, תגיד, מי בליגה איטלקית, אינטר, יובנטוס, שלוקחים
אליפות,
אותו דבר. הם לקחו אליפות שם, באיטליה, בשנות ה-90, מועדון טרנדיני, מועדון, סליחה, אצטדיון טרנדיני, שהוא אצטדיון לא גדול, לא הסנסירו במילאנו, אבל פארמה הייתה קבוצה צמרת בליגה האיטלקית, עם כל הכוכבים הגדולים, מסימו קריפה ולוקה בוצ'י, וכל הכוכבים, נבחרת איטליה, קולומביה, שוודיה, תומאס ברולין ואחרים. ואתה מפסיד פה 1-0, תקשיב, פה לא נפלנו מהם, הפסדנו 1-0, דקה 87, וגם את טעות שלנו. זאת אומרת, גם עשינו טעות שזה חלק מהמשחק, ואז אתה מגיע לפארמה, אתה אומר, רגע, עכשיו אתה מגיע לאצטדיון, אתה אומר, אבל הביטחון שהיה לנו אחרי המשחק שפה, גם אני וגם אייל וגם ראובן וגם חזן וגם קנדאורו וגם רוני לוי וגם משה גלאב וגם אלון חרזים, אמרנו, תשמע, באים לפה, שחקים כדורגל. גם גיורא, שהיה המנג'ר שלנו, נתן לנו את הביטחון, תעלו, שחקו כדורגל, אתם לא פחות טובים מהם. ובאמת עשינו משחק גדול, עשיתי 1-0, ואני זוכר, עזוב רגע את הגול, דקה 54 זה היה גול, אחרי 10 דקות אייל מכניס לי כדור, ואני עובר את לוקה בוצ'י, הוא לוקח את הכדור עם יד, זאת אומרת, אם שופט אחר, זה גם אדום ללוקה בוצ'י, אני לא יודע אם אתה זוכר את המהלך הזה, זה היה ב-1-0, זאת אומרת, 2-0, אנחנו...
אתה יודע שבארץ לא היה שידור.
לא היה שידור, היה... בדיוק, זה היה ברדיו.
שמעתי ברדיו, ברדיו,
אני זוכר, זה משהו מטורף היה. ואתה מגיע לפנדלים, ואתה יודע, פנדלים זה מזל. עכשיו, אני הייתי פנדליסט יוצא מן הכלל. אני מרוב שרציתי להפקיע, אמרתי, אני בועט חזק לפינה, כי הפנדלים שתמיד היו עם החלק הפנימי של הרגל, הפנדלים שלי, תמיד לפינות.
הרגת היונה שם.
לא, באתי לקורה. אבל מרוב שרציתי להפקיע ורציתי איזה, החמצתי את הפנדל, ואני זוכר שאחרי זה גם רובן החמיץ.
החמצנו,
וחבל מאוד, כי יכולנו לעבור לרבע גמר. דרך אגב, פארמה הגיעה, אם אני לא טועה, לגמר באותה שנה.
באותה עונה, כן.
לגמר גביע אירופה למחזיקות גביע, כך שהתנחמנו בזה שמבחינת היכולות, הראינו שאנחנו לא פחות טובים פארמה.
אתה עושה סיבוב בישראל אחרי פארמה, אחרי אותה עונה אדירה, חוזר אלינו ב-97-8, לוקח עם מכבי גביע, עונות לא טובות מבחינת הליגה, עונות שמכבי לא זוכה, אבל אז מגיע 98-9 עם דושה נוארין, ואתה עושה, אתה, יחד עם הקבוצה של אז, שאתה יודע, מתחילים בכל מיני, לצוץ כל מיני,
כוכבים,
יוסי בן עיון ויניב קטן,
שעולה מהנוער,
וניר כן. כבר שנתיים, נכון. בשלוש שנים בעניינים, ואתם עושים עונה אירופית
מדהימה.
מטורפת לחלוטין.
כן, אז ניקח שנה אחורה, 97-8 הייתה עונה לא פשוטה במכבי חיפה, כי גם עברנו פיטורים של גיורא שפיגל, מחזור עשירי, הפסדנו בבית, בקריית אליעזר 4-0 או 4-1,
הפועל כפר סבא,
בדיוק, אתה זוכר את המשחק, ושם זה, ואני כקפטן הקבוצה באותה עונה, אמרתי, טוב, הכי טוב זה לטמון את הראש בחול, באדמה, ויאללה, מה יהיה? אז לא לקחנו אליפות, אני סיימתי את העונה עם 18 שערים, לקחתי את מלך השערים בליגה, פעם רביעית, שזה אף שחקן בישראל לא עשה את זה, במדעי מכבי חיפה, בפעם השנייה, ואז אמרתי, מה יכול להציל לנו את העונה? ואז היה גבי המדינה. גבי המדינה, גיורא פוטר, הגיע דניאל ברלובסקי, שהיה עוזר מאמן של גיורא, והוא למעשה סחב אותנו לגמר גבי המדינה. אני לא אשכח את המחזה שהגעתי לאצטדיון רמת גן, שאני עולה, תופס, אתה יודע, את אחד הילדים, כקפטן הקבוצה, אני מגיע למרכז הסטדיון, אני רואה כל הסטדיון ירוק, אני לא ראיתי דבר כזה, 50,000, הכל ירוק.
שחקנו על הפועל ירושלים.
ורק ככה, בפינה ממול, הפועל ירושלים עם 6,000, 7,000, זאת אומרת, הבנתי, אז רק ירד לי הסימון, שהמועדון הזה עם הכי הרבה קהל במדינת ישראל, הכל ירוק, לא היה דבר כזה. ואמרתי, אנחנו חייבים להביא להם את הגביע, וניצחנו 2-0, היה קשה. 90 דקות קשות מאוד היו, ואז העונה הזאת עם השחייה בגבי המדינה הביאה אותנו לעונה מה שאתה מדבר עליה, 98-9, הגיע מאמן סגן אלוף אירופה, נבחרת צ'כיה, דושן אורין, דניאל ברלובסקי שעשה עבודה טובה שנה לפני, עבד יחד איתו, והתחלנו קמפיין באירופה. עכשיו הגיע יוסי בניון בבאר שבע, ילד בגיל 18-19, יאליף קטן בגיל 16.5-17, מעלים אותו מהנוער לבוגרים, ואנחנו מתחילים לשחק באירופה. התחלנו עם גלן טורן.
נכון.
פה 93-4, גלן טורן מנצחים שם 1-0, אני מפקיע, מגיעים לפה 2-0, אני מפקיע צמד השערים. זאת אומרת, כל השלבים אני מצליח להפקיע שערים. שיחקנו, ואחרי זה הגיע פריס סן ג'רמן. אחרי גלן טורן, פריס סן ג'רמן, קיבלנו השער. עכשיו, פריס סן ג'רמן, שתבין, זה כמו היום, קבוצת המיליונרים. ג'י ג'י אוקוצ'ה, כוכב נבחרת ניגריה. מרקו סימונה, שחקן נבחרת איטליה, חלוץ נבחרת איטליה, ועוד מלא כוכבים, ואתה משחק נגד פריס סן ז'רמן, ברנארד למה, שוער נבחרת צרפת,
רק נאמר שצרפת,
אלן גומה, בלם נבחרת צרפת, ב-98 שחקן בגביע העולם, אליפות העולם, כולם באים אחרי,
חודשיים לפני זה,
בדיוק, ואתה משחק נגד קבוצת המיליונרים, שזה לא פחות כמו היום, הם בפה, וזה אז היו הכוכבים שלה שהזכרתי, ואתה מגיע לשחק בפארק דה פרנס, אני זוכר באצטדיון, פארק דה פרנס עם מכיל 50,000 צופים, 15,000 יהודים צרפתיים עם דגלי ישראל.
ידע, לא ידעתי את זה.
והיינו בפיגור של 1-0, ואז יוסי בניון מקבל כדור ענק מאופיר קופל ששחק בקישור. לא היינו קבוצה גדולה, זה לא הקבוצה של 93-4, אבל לנו את הניצוצות של הכדורגל, קטן ויוסי בניון שהיו באמת שחקנים גדולים, ואני בשפיץ. הקישור לא היה ברקוביץ' רביבו כזה או רובן עטר, שחקנים יותר עם אוריינטציה הגנתית, הייתי קורא לזה.
אוקיי.
ויוסי עושה סללום שם, ועושה 1-1. עכשיו, באנו לקריית אליעזר, אמרנו, אם בפארק דה פרנס אנחנו עושים 1-1.
רק נאמר, 1-1 בפארק דה פרנס, זה חתיכת תוצאה להוציא.
נכון.
זה גם, אז גם היו שערי חוץ, זאת אומרת, זה סוג של 2-1 עשינו.
מאוד משמעותי השער הזה של בניון, זה היה לקראת סיום המשחק, ואז אמרנו, אנחנו חוזרים לקריית אליעזר, לא מפחדים מפריס סן ז'רמן. באמת, עלינו ל-1-0 אדורם קייסי, עלינו ליתרון של 1-0, הם ישבו עם מרקו סימונה ל-1-1 בפנדל, ואז דקה 60 נכנס יניב קטן, שבאותו יום הוא חזר מהבית ספר בשעה 2 בצהריים, תשאל אותו אפילו, ואז הוא צריך לשחק בערב מול פריס סן ז'רמן. ישן קצת והגיע כמובן לקריית אליעזר לקראת המשחק, ואז הוא נכנס בדקה 60 והוא מבשל לי את השער, עושים 2-1, דקה 60 ומשהו, ואז דקה 78, ג'י ג'י אוקוצ'ה עושה 2-2, הכוכב שנבחרת ניגריה, וה-2-2 לא טוב לנו, ברור, כי השערי חוץ, בדיוק, ואז אני בדקה 94, יוסי, בזמן, תוספת הזמן, יוסי מקפיץ לי את זה, מה שנקרא מסירת כפית של יוסי בניון מתחת לכדור, הוא מקפיץ לי את הכדור מעל ההגנה, ואז אני לא אשקר אותך, ניסיתי לבעוט כדור חד לתוך, לכיוון השער, אוקיי? לא ניסיתי בכלל למסור. יש לי פס עם הפנימי, אמרתי, אני בועט לכיוון השער, אולי יפגע, אולי השור ישמיד, ואז מישהו יגלגל. זאת אומרת, כיוונתי לתוך השער, לתת גול. חד משמעי, כי אני מכל זווית הייתי בועט. ולשמחתי, הכדור שם פגע באחד מהבלמים, ועלה מעל ברנארד למה. 3-2.
הרומת קו נגע שם?
לא, לא.
הוא הגיע לאזור, אבל הכדור נכנס לפני...
כדור כבר עבר את הקו, זה שער שלי, 100%, אין ספק. תראה, אם היה פוגע בבלם וסוטה לצד השני, זה שער עצמי.
שער עצמי, נכון.
וכיוון שאני באתי לשער, והכדור רק עלה, זאת אומרת, הוא לא שינה את הכיוון, הוא רק עלה פשוט מעל השוער, אז נתנו לי את השער, וזה באמת שער שלי, גם באירופה דרך אגב. וזה שער הכי חשוב בהיסטוריה. ואם היום תשאל, כל אוהד של מכבי חיפה, כל אוהד, עזוב רגע פרמה באיטליה, תגיד לו איזה משחק הכי הרבה ריגש אותך באירופה. יגידו לך לא אולימפיאקוס 3-0 ולא יונייטד 3-0 ולא, יגידו לך פריס סן ז'רמן. כי המתח שהיה באצטדיון, אני זוכר 17,000 צופים, נכנס 14, לא יודע איך נכנסים 17, שעה וחצי לא רוצים ללכת מהאצטדיון.
נכון, היה אחרי זה אנשים.
חגיגות, אנשים נשארים באצטדיון, לא היה דבר כזה. ואז עלינו לשמינית גמר. עכשיו, בשמינית גמר, שאתה עובר את פריס סן ז'רמן, אתה חשבת תקבל קבוצה חזקה יותר. קיבלנו את אסווריד. עכשיו, אסווריד זה קבוצה אוסטרית, שהייתה בחמישייה הראשונה של הליגה האוסטרית. הליגה האוסטרית היא לא הייתה מהליגה החזקה באירופה, כמובן. ואז אתה אומר, רגע, אם אנחנו ניצחנו את פריס סן ז'רמן, אתה חייב לעבור את אסווריד. נסענו החוצה, משחק ראשון, הפסדנו 2-1, אני עושה 1-0. קיבלנו שני שערים, סליחה, עשיתי את השוויון 1-1, הפסדנו 2-1, ואז אמרנו, אנחנו מגיעים לקיאת אלעזר, חייבים לנצח אותם. ניצחנו אותם 4-1, הפקעתי גם שער וגם בישלתי, היה שם צוגת כדורגל באמת ברמה גבוהה מאוד, והגענו לרבע גמר.
לרבע גמר, ואז עזבת אותי.
שאתה חזרת לארץ, אני כבר הייתי שחקניס.
לא בן אדם, עזב אותך.
הגענו לרבע גמר, ואני זוכר שהביאו במקומי את ויקטור פאצ'ה כחלוץ, ורונן חרזי, שהוא גם היה חצי פצוע, לא יודע איך מכבי חיפה לקחו אותו. הוא כמעט ולא שיחק רונן שם.
תגיד,
הגענו
לרבע גמר.
לוקומוטיב מוסקבה, 0-0, 3-0.
וזה, תעזוב אותי. אז שברת לי את הלב, אני לא אסלח לך לעולם. בוא, אתה עומד כרגע על עומד, כנראה לא תגדיל את המכסה הזאת, עומד על 15 שערים באירופה. פיירו עומד על 12 שערים.
דרך אגב, יש לי עוד שער אחד.
הנה, הוא מתחיל. ארומטקו
החלקנו
לך, עוד אחד?
לא, עוד אחד במדי ביתר.
שעזבתי
לביתר, סך הכל יש לי 16 באירופה, בדיוק, אבל 15 במדי מכבי חיפה.
נדבר על מכבי.
זה הכי חשוב, בדיוק.
פיירו עומד על 12. רק שאלה שחשוב לי לשאול, אתה עושה לו כישופים?
לא, לא, לא.
לא עושה כישופים?
אני לא עושה כישופים לאף אחד. אני חושב שסיעים נועדו לשבור אותם, וכמובן אם יש שחקן אחר במכבי חיפה שעושה את זה, אני הראשון שיפרגן לו. כי אתה יודע, מכבי חיפה זה אצלנו בנשמה מה שנקרא, ואם פיירו מצליח להפקיע ולקחת את מכבי חיפה לכל מקום אפשרי, אני הראשון שיפרגן לו.
מה אתה אומר?
אני היום אוהד מכבי חיפה, אז כל שחקן שמשחק במכבי חיפה אני רוצה שמאוד יצליח.
מדהים
אז
אתה.
אז פיירו היום עם 12, תראה, לא ישקר אותך שאני ארצה להיות במקום הראשון, מי שיגיד לך אחרת הוא משקר אותך, אני לא משקר, אני בן אדם אמיתי, אני רוצה תמיד להיות המספר אחד. בטח במועדון גדול כמו מכבי חיפה. אבל אם פיירו יעבור אותי, וואלה, אני פרגן לו.
אהלן וסהלן.
פיירו הוא שחקן, הוא חלוץ 9 קלאסי, שכל הזמן מחפשים להגביה לו כדורים, ורוב השערים שלו זה בתוך הרחבה, עם הראש בדרך כלל. אבל זה לא גורע כאוזה מהמספרים שהוא נותן. מכבי חיפה מפיקה ממנו את המקסימום, הוא הצלח להביא לה הרבה כסף, שהוא העלה אותם לצ'מפיון ליג, שנה שעברה עם ברק בחר, והשנה הם עושים קמפיין נהדר אחרי עם מסיידגו, והוא מצליח להפקיע שערים גם כן באירופה, וגם בליגה הוא בכושר טוב, ואני מקווה מאוד שימשיך ככה, כי אנחנו רוצים, במכבי חיפה, אני אומר אנחנו, כי אני מרגיש שייכות למועדון, אליפות רביעית, היסטורית, וזה חשוב מאוד שפיירו ימשיך בכושר הנוכחי, ושיפקיע שערים, וגם באירופה, לעבור את פיורנטינה.
לוואי. התחלנו עם העונות של 93-4, ואני רוצה גם לסיים עם זה. הייתה אז קבוצה אדירה, כמו שהזכרת, 39 משחקים, ללא הפסד, באמת, המושלמת אנחנו קוראים לה. והיו למכבי חיפה עוד דורות של קבוצות אדירות, אם זה הקבוצה של ליגת האלופות של 2002-3, וגם הקבוצה של ברק בחר בליגת האלופות הייתה אדירה. תמקם לי אותה מבחינת איך אתה רואה את הרמות של הקבוצות. מי הקבוצה הכי טובה?
בוא אני אגיד לך, אם מכבי חיפה של 93, את אותם שחקנים ששיחקנו, כל הכוכבים הגדולים, רובן ואייל וחזן ורוני לוי וקנדה אורוב ורומן פץ ואלון חרזי ובנאדו ואחרים, אם אנחנו משחקים באותם קמפיינים שאמרת, אין לי ספק שאנחנו עולים לצ'מפיון ליג. לא היה שחקנים כאלה. זה דור שאני קורא להם דור הזהב. אין שחקנים כאלה. אם מכבי חיפה היום הייתה לה את הקבוצה הזאת, הליגה by far, 20 נקודות פור. כי אין שחקנים כאלה. עכשיו, אתה מחפש איזה קשר אחד ככה וירטואוזי, אין במכבי חיפה. יש לי רופאלוף קצת, ואין. תן לי אחד כמו אייל ברקוביץ' או רובי נטר, תן לי שחקן כנף כמו אלון חזן, שהם הטובים שלנו. אין, אתה לא יכול למצוא גם אם תחפש, אלו חרזי.
ז'וטרטס, ג'ובאני, שחקנים גדולים.
ג'ובאני לא היה לו הרבה מספרים. ג'ובאני לא היה לו הרבה מספרים.
היה לו דאבל דאבל, למה לא? בישולים שערים.
בישולים כן, אבל הוא לא היה מפקיע הרבה שערים. הוא לא היה גולר. ג'ובאני שחקן ענק, כנף, אבל אלו חזן היה לו פחות מנו, אם אפילו יותר טוב מנו. אלו חזן הגיע לווטפורד, לאנגליה. זאת אומרת, השחקנים ששיחקו ב-93-4, אין לי ספק שאם הם היום נמצאים במכבי חיפה, או לפני 20 שנה, אין לי ספק שהתוצאות היו הרבה יותר טובות. ודרך אגב, אותם שחקנים, הם בנו את התלקית של נבחרת ישראל. נבחרת ישראל מ-92 נכנסה לשחק במסגרות האירופאיות, מאוקיאנה, ולפני זה היינו באסיה. 31 שנים לא הגענו למשחקי הצלבה. כל משחקי הבית שאנחנו עוברים, קדם יורו, קדם גבי עולמי, זה עם אותם שחקנים. ופעם אחת הגענו למקום השני. זאת אומרת, קח את כל השחקנים היום של נבחרת. לא הגענו למקום השני בכלל בבית, במדי נבחרת ישראל. אנחנו עשינו את זה עם הניצחון 5-0, עם אותם שחקנים שבנו את מכבי חיפה, תוסיף את חיים רביבו גם ואחרים. ותבין, למה הקבוצה הזאת הייתה הכי טובה עם השחקנים הכי גדולים? ואתה יכול לשאול כל אוהד מכבי חיפה, כל איש מקצוע יגיד לך מכבי חיפה. כי מכבי חיפה באותם, אם את השחקנים האלה לימים הפכו לשחק באירופה, הגיעו למועדונים באירופה. זאת אומרת, אין שחקנים כאלה. ואני לא מזלזל בתקופה של בניון עם אברהם גרנט שהיה מאמן, עם ג'ובאני ויגביני, שחקנים גדולים, אבל שחקנים כמו אייל ברקוביץ', רובן עטר, אלון חזן, קנדאורוב, אין. רוני לוי כקשר אחורי, אלא אין, לא יקום, לא יהיה. לא יהיה, זה דור הזהב.
אתה הצלחת לשכנע אותי איפשהו.
יש מספרים. 39 משחק, 39 זה לא 36.
נכון, 39.
אנחנו 39, ועוד אתה מנצח באירופה את אלופת איטליה, פרמה, שהייתה אז מועדון גדול. אז תבין שיש מספרים, ועם מספרים לא מתווכחים.
ומי כמוך יודע שעם מספרים לא מתווכחים, אלון מזרחי, מלך השערים בכל הזמנים, אוהד מכבי חיפה.
ומגיע גם למשחקים כל הזמן.
ומגיע למשחקים, חבר קבוע במשחקים שלנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני מאוד שמחתי, ואני רוצה בהזדמנות זו לאחל למועדון מכבי חיפה ולשחקנים ולאוהדים, שאולי נצליח לשבור את השיא של הפועל פתח תקווה בשנות ה-60. 5 אליפויות ברציפות. אנחנו בדרך הנכונה, ובוא נחזיק להם אצבעות שהם יעשו את ההיסטוריה הזאת.
אמן. תודה רבה.
תודה לך.
גורמים במועדון. הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.